טוב, בוקר טוב. העסק הולך ומסתבך, וגם דוד הולך ומסתבך, וכבר שאמרנו, התקופה הטובה מאחוריו. יש רגע שאתה מבין שהתקופה הטובה מאחוריך. אני לא מאחל לכם, אבל זה מגיע. מה אתה עושה כשזה מגיע? ודוד, מבת שבע, מעשה בת שבע בעצם מסתמנת נפילתו. מיטב ומרב הטעויות האפשריות. וכל כך קשה וכל כך כואב לראות איך דוד נופל כמעט לכל בור אפשרי. גם אבשלום. תקציר מהפרקים הקודמים, דיברנו פרק י' י"ב, חטא דוד בבת שבע. תמיד אומרים חטא דוד ובת שבע, אבל זה חטא דוד בבת שבע. אחר כך ראינו את האיש הרע אמנון. אחר כך דיברנו על האישה התקועית ששולח יואב, האישה החכמה, לדבר עם דוד כדי להשיב את אבשלום שהרג את אמנון. בסופו של דבר דוד מתרצה, והנה אנחנו מגיעים למעשה לחזרה של אבשלום אל קדמת הבמה, כאשר מבחינתו מדובר על חזרה למלכות. בעוד אמנון איננו, הרי שאבשלום מניח שמי שהולך להיות מלך על ישראל אחר דוד זה מי? הוא עצמו. ויאמר המלך אל יואב, הננה עשיתי את הדבר הזה ולחשב את הנער, את אבשלום. בסדר, דוד אומר, הבנתי, תשיב את אבשלום שנמצא אצל סבו אבי אמו מאחה. ויפול יואב אל פניו ארצה, וישתחו, ויברך את המלך, ויאמר יואב, היום ידע עבדך כי מצאתי חן בעיניך אדוני המלך, אשר עשה המלך את דבר עבדך. יואב מאוד מתרגש. יואב בעצם, אנחנו מגלים פה פנים אחראיות, הוא המבוגר האחראי במרחב. דוד נופל לאיזה זקנה, לחוסר מעש. אמנון איננו. אבשלום מוכתר פה בתואר נער, ויואב הוא המבוגר האחראי. שזה קצת מסוכן שהמבוגר האחראי זה יואב. כן, זה מציאות קשה שהוא נדרש להיות המבוגר האחראי. ויקום יואב וילך גשורה, ויבא את אבשלום ירושלם. ויאמר המלך, יסוב אל ביתו ופני לא יראה, ויסוב אבשלום אל ביתו ופני המלך לא ראה. תסבירו לי מה בדיוק האקט הזה בא לבטא. מחזירים אותו מגשור, ואז אומרים שלא יבוא לבית המלך. אז למה החזירו אותו? כלומר, יש פה פיוס מאוד מאוד חלקי, שפיוס חלקי זה דבר בעייתי מאוד, אולי הדבר הכי בעייתי. ראינו בשבוע שעבר, ביום שני, ממש לפני שבוע, שתי משניות במסכת צמחות בפרק ב'. משנה אחת מספרת על תינוק שיצא בלוד מבית הספר, תפס אותו אביו באוזנו ועשה לו נו נו נו, חכה חכה, תגיע הביתה, מה יהיה איתך? ואותו תינוק חונק עצמו בבגד, התאבד. סיפור שני על תינוק בבני ברק. אמרתי, יש פה מכל המשרד של המיעוטים בישראל, גם ארסים בלוד, גם חרדים בבני ברק, ושובר צלוחית בשבת, אביו תופס אותו באוזנו ושוב אומר לו חכה חכה, והוא משליך עצמו לבור. מכאן אמרו חכמים, אתה רוצה להעניש את הבן? אל תגיד לו חכה חכה, אל תאיים. האימה הזאת זה הדבר הכי נורא שאפשר לעשות לאדם. מהר, במקום, אל תמשוך. המשך גומר את האדם. אתה רוצה להחזיר את אבשלום, תחזיר. אתה לא רוצה, אל תחזיר. אל תיתן את זה בפעימות. אין דבר כזה פעימות.
אתה חושב שדוד תכנן את זה?
אוקיי, למה דוד לא מחזיר אותו הביתה? ופניי לא יראה. למה? הרי דיברנו כמה געגוע יש לו דוד עליו שלום. מדוע הוא לא מחזיר אותו? פשוט שיש פה איזה קושי של דוד בעצם לעשות את המהלך בשלמותו. מצד אחד הוא רוצה את אבשלום, צד שני ההשבה של אבשלום משמעה הכרה במעשה אבשלום, ולכך דוד לא מוכן להסכים, נכון? אז יש פה איזה מין אמביוולנטיות שהוא חושב שאפשר לבטא אותה בצורה הזאת. דה פקטו כמובן מדובר על צעד מאוד לא מוצלח. וכיוון שמה? כיוון שבאותו רגע אבשלום הבין שהוא סומן כטרבל מייקר. ברגע שאתה מסומן כטרבל מייקר,
אתה ממלא תפקיד.
אתה ממלא תפקיד, אין לך ברירה אלא למלא את התפקיד של הטרבל מייקר.
אבל אם
בחלק
הזה, אני לא יודע מה דיברנו על זה, בפסוק ותחל דוד למלך לצאת אליו שלום כי ניחם על אמנון כמץ, פסוק סתום, אבל יכול להיות שהבטח לדוד כי הוא קלה מבחינתו, הוא גמר בדעתו אולי להחזיר את אבשלום, אולי יש כאן איזו התחלה של רצון כן להחזיר את אבשלום, רק זה עוד לא נעשה, זה משהו שדוד שבכל זאת מונע ממנו, בכל זאת הפסוק הזה כבר מבטא את ההתלבטות הזאת שלו, להחזיר אותו ולא להחזיר אותו.
נכון, אבל בסופו של דבר מה שקורה לדוד שהוא גם אוכל את הדג המסריח וגם זורקים אותו מהעיר, הוא גם מחזיר את אבשלום ובעצם הוא מפסיד נקודות אצל החצר של אמנון, שהנה הוא מחזיר רוצח בלי לשפוט אותו, בלי לדון אותו. אז מה אם הרוצח הזה רצח את האנס? זה לא יכול להיות פה ג'ונגל. צד אחד, צד שני הוא מחזיר אותו ולא מרוויח ולא מקרב אותו, אז מילא גם בית אבשלום נגד דוד, כלומר מוסיף מכל הכיוונים. האמביוולנטיות מתבררת כארסנית, מובנת אבל לא מוצלחת. אוקיי, אוכי אבשלום, עכשיו תראו פה, אוקיי, ופני המלך לא ראה, נגמרה פרשייה, עכשיו מספרים לנו כמה הבחור היה יפה. וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד, מכף רוגלו ועד קודקודו לא היה ומום. מה קשור? מה זה עכשיו? עושים לנו מי סלם? שמעות רכב?
עושים הצגה
של
דמות אבשלום,
הצגה תחליט
לפני הסיפור הבא שיעסוק
בעיקרו. אבל מה עוד יש פה?
הוא
שמה?
הוא היה כריזמטי, כאילו זה גם איך זה לא תכונות ש... זה תכונות שאיך שאחרים תופסים אותו, איך שהחברה תופסת, ברגע שבן אדם כזה מגיע למוקד שיכול לצבור כוח, אז במיוחד בהקשר של כל הסיפור זה יכול להתפרש כאיום על דוד.
אני שואל שאלה לא הוגנת, האם גם היום אדם יפה יש לו יותר סיכוי בעולם הפוליטי?
מדי.
למה?
אני חושב שזה גם עובד הפוך. סליחה. אני חושב שזה גם עובד הפוך במידה מסוימת. זאת אומרת, איכשהו, אני חושב שגם איזשהו כביש דו סיטרי שאדם שמצליח בעולם הפוליטי גם הופך ליפה באיזשהו אופן.
טוב, זו טענה שפה אפשר לדון בה, מה אתם מסכימים? מה אתם אומרים?
אני לא מסכים.
יש מדד אובייקטיבי ליופי. כלומר, אדם יפה הוא אדם יפה בעיני כולם, ואדם מכוער הוא אדם מכוער בעיני כולם, בגדול?
איזה מוסכמה.
יש איזה מוסכמה. למה אנחנו רוצים נציג פוליטי יפה?
זה נושים.
הוא מייצג אותנו.
אבל אנחנו צריכים אדם שיודע להתנהל בעולם בתחום הכלכלה.
לפעמים ההזדהות הראשונית היא דרך אדם יפה.
שמה יופי? מה יופי?
יאיר לפיד, הוא נבחר
אוקיי, למה מאות האלפים בחרו ביופי? מה נותן היופי? אוקיי, אוקיי, לא, אבל מה זה? מה זה העניין הזה?
הזדהות, כאילו...
למה?
להתאמות.
תאמין.
אני משחק על האסתטי מטבעו.
שמה זה האסתטי?
זה רושם ראשוני, זה פועל בעיקר באופן לא מודע.
תנסו,
נמשיך עם זה עוד קצת.
כלומר, כדי קשר ל...
כשאני מדבר על יופי, כולם הרי מדברים על שקר אחר מעבל היופי, אבל בסופו של דבר, בקלפי אתה אומר שישה מנדטים. למה? מה היופי הזה בפועל, בלא מודע שלי, על איפה זה משחק?
אם הוא יופי, הוא טוב.
אז יואל, אוקיי, אז גם יואל וגם...
יואל זה מובן של טוב, זה מובן של כוח, יופי זה כוח.
אז זה טענות שונות. מה ש...
אני לא מדבר כרגע, לא על פוליטיקה, אני מדבר בחורה יפה, אז אני מייחס לתכונות שלא קשורות.
מצוין, מצוין. בחורה יפה, שיש להניח שכל היושבים פה זה קצת מביך מה שאומר, אם יש בחורה יפה ויש בחורה לא יפה, צריכים לבחור את היפה או את הלא יפה, יש להניח שיקחו את... הסיבה פשוטה, מכיוון, אומר יואל, שהיופי החיצוני מעיד על זה שהיא בחורה טובה.
לאפקט העילה, כאילו היופי משפיע על הרבה דברים, כאילו אתה אוטומטית לא מפרש על דברים אחרים שהם טובים.
היופי הוא הדבר היחיד שנתון ברשות הרבים, אחרי הכל. זאת אומרת, לדבר על פנימיות יש לך עניין.
זאת אומרת, אתה אומר, אפשר לדעת. זאת אומרת, אני מציע לכם בחורה. אני אומר, תשמע, היא בחורה נחמדה. או שכן או שלא, אני צריך להאמין לך. יופי, אין פה דיון, אני נכנס על הדף שלה, ואני יכול לבחון במדד אובייקטיבי, האם, לכאורה, אם היא יפה, ואז מה? אם היא יפה.
אני לא חושב שזה אם, אני חושב שהיופי עצמו הוא טוב.
תסביר.
שהוא לא... לא יודע, זה נראה לי סוג של ככה כזה, ככה בן אדם בנוי שהוא חושב שיופי זה טוב. האסתטיקה, ההרמוניה, זה משהו שמושך אותו כדבר בפני עצמו.
כלומר, לא יופי כדי, היופי אומר בעצם הבחורה טובה, היופי אומר הבחורה יש לה כוח, היופי אומר, אני יכול לדעת שהיא יפה ואני לא יכול לדעת אם היא טובה. היופי אומר דוד, זה הדבר
הכל.
זה לא בשביל, זה לא כדי, אני רוצה בחורה יפה, כי היופי מה הוא?
גורם לי אושר.
למה?
למה?
לא, צריך לחתור עוד. בואו ניקח את המברג, נבריג עוד קצת. מה נותן לי היופי?
מרחים.
אני בא לרעיון עבודה, יש להניח, בואו ניקח את אביעד. נכניס אותו לרעיון עבודה, נספר אותו? נספר אותו או נשאיר אותו ככה? נספר אותו. מה החולצה? נשנה? נשאיר? מה?
אני חושב אבל שזה לא עניין של יופי, אלא עניין של אימוץ של מאפיינים של קהילה.
שמה?
שברגע שאתה מגיע לרעיון עבודה, אתה צריך לדבר את השפה.
והיופי מה מבטא?
אז לכן בהקשר הזה אני לא רואה את זה כיופי במובן שדיברנו עליו קודם, אלא כחלק מהשפה שצריך לדבר.
והיופי הוא פסגת השפה?
פסקיית השפה
הוויזואלית. הוויזואלית, מצוין. שאני אומר, בסופו של דבר, שימו לב, גם לעבודה אני מעדיף בחור יפה, גם בפוליטיקה, גם זוגתי שתחיה, כל אחד רוצה זוגתי שתחיה, שהיא תהיה בעצם, נכון? מה יעשו המכוער עוד פעם שאל מישהו?
דברים
העברים. למה? אני רוצה שעוד נבריג חצי הברגה. מה בעומק עושה לנו היופי?
היופי זה לנו דבר של רושם ראשוני של טוב, גם של כוח.
כוח אבל לא כוח מזיק, נכון?
כוח מושך.
מושך ולא דוחה.
כן.
שזה חשוב, יש אנשים עם כוח, אבל אנחנו רוצים לברוח מהכוח, נכון?
כן, זה מסוים של כוח.
אז פה יש כוח, הייתי אומר, כוח חיובי. יש הרבה כוחנים בעולם, הרבה גנגסטרים לא למקום. אבל פה יש כוח טוב, עוד. עכשיו,
זה גם הדבר היחיד שהתחיש, כאילו, שניתן למדידה בלי יומק.
כן, אפשר לדעת, יש לי, לא צריך לדעת.
זה גם אישור סביבתי לפעמים.
אישור סביבתי. עכשיו, בסופו של דבר, היופי מעיד על הרמוניה, נכון? מה זה אומר יפה? בואו נפרוט את זה. יפה זה אומר שהכל במקום. מה זה הכל? מה זה המקום? אפשר לדון על ההבניות. מה זה אומר הכל במקום? אבל זה אומר שהאדם הזה משדר הרמוניה. זאת אומרת, האדם הזה הוא מדיום שההרמוניה משדרת את זה אין סופיות ולא מודע. אני אעשה סיווג ואני אחזור לזה עוד רגע.
אני לרגע אבל לא מבין אם הדיון שאתה מנהל פה הוא ברמה האינדיבידואלית או הסוציולוגית. אתה אומר מצד אחד, מה היופי אומר לנו, מצד אחד אתה משתמש פה במאפיינים של אוקיי, אתה רואה, אני לא יודע, אתה לא דן פה מצד אחד באסתטיקה מהי, מצד שני אתה עושה פה איזשהו מהלך של כן להסתכל מנקודת מבט חברתית. כן,
אני לא
יודע,
להפיש
פה איזשהו
ערבוב
בין
התחומים,
אני לא...
יש את הדברים שמוסכמים
בגלל הכולם,
יש את הדברים שהוא אוהב
עם שיער שחור,
הוא אוהב
גם רואה,
והוא...
משהו בהתאמה, אני חושב, נכון, הוא מעבר לטעם וריח, הוא חורג מקונטקסט חברתי. כלומר, יש משהו מביך ביופי שהוא אוניברסלי, נכון? הבחורה היפה מפה הולכת גם שם למכור קוקה קולה בדוגמנות, נכון? זה גופה, וגם בחורה שחורה תמכור קולה במרחב לבן, וגם בחורה לבנה תמכור קולה במרחב שחור. יש פה משהו שהוא חורג מהשפה, או חורג מהקונטקסט. ברור לכולם שהדוגמן שמוכר לך את האבקת כביסה, הוא גם לציבור חרדי וגם לציבור חילוני לכולם, אלא שלציבור חילוני זה שם לו כיפה שחורה, כי זה מה שם, בסדר, אבל האדם הוא אותו אדם, הוא לא צריך לפתוח את הפה, הוא לא צריך לתת דבר תורה, כלום, רק צריך להצטלם.
זה גם מה שאנחנו רגילים אליו, זה מה שאנחנו, זה כמו מוסכם החברתית כזאת, שכולם מסכימים שככה וככה וככה, זה יפה, כי עובדה שבעבר הרחוק, נכון, גישה שמנה נגיד, זה
המעיד.
אבל אם זאת, אתה מדבר פה על יופי כאידאה, נכון? אתה מדבר פה על יופי כאידאה לא בלתי משתנה, אבל תלויה בממד חברתי.
גם התלות שלה היא תלות מוגבלת, כלומר, זה תהליכים איטיים, תהליכים איטיים. אני מסתכל על מה שקורה היום, יש איזה תמימות דעים בתחום. עכשיו, כשאני שואל את עצמי, אני מסתכל על הקלוויניסטים שדיברו, הנוצרים בארצות הברית, ברובם, דיברו על זה שהאדם הנבחר הוא אדם שמצליח כלכלית. זאת אומרת, העשיר הוא בהכרח נבחר עליו, והתפרן מסתם, למה הוא תפרן? כי הוא עושה שטויות, כי הוא עושה עבירות. ואלוהים דופק אותו, לא נותן לו כסף. ויצחק תשובה מסתם, זה בגדול, לכן נותנים לו כסף. כלומר, יש פה מעגל סגור. הכסף הוא ייצוג של האלוהי, של הנבחרות האלוהית. אני חושב שבלא מודע גם היופי. היופי אומר, לא בטעות נפל היופי לאדם הזה. לא יכול להיות שהאדם הזה הוא רם העללים. בהכרח, לאמור, היופי מעיד על איזו הרמוניה פנימית שמשתקפת באיזו הרמוניה חיצונית. כלומר, כמה שאנחנו, יש לו משהו נורא חייתי ולא מעובד בזה שאנחנו אוהבים אדם שנולד לאמא שלו, הוא יפה, הוא לא עשה כלום. זה אומר שהוא יהיה שר אוצר טוב, לא. בינתיים זה מוכיח הפוך, אז מה? זה אומר שיש פה מישהו שההרמוניה החיצונית מעידה על משהו, הרמוניה פנימית.
אני עדיין גם בגישות לא רחוקות מאיתנו כמו הקלוויניסטים, יש מין מימד של המציאות כמייצגת את רצון השם.
נכון.
כן.
נכון. כלומר, עכשיו, אני חושב שיהודים מסתכלו על זה קצת הפוך. התנ"ך מדבר, ישעיהו מדבר, אני את אני הוא נכה רוח וחרד על דברי, כלומר דווקא הנמחר אולי הוא המסכן. הנוצרים לקחו את זה בקיצוניות מופרכת, את ישעיהו פרק נ"ג, אתם קראו את הפרק. תביא שנייה, נקרא את הפסוק האחרון, בישעיהו נ"ג, פסוק ט'. איך?
והאלוהים
יבקש
נרדף.
יבקש נרדף, אבל הנרדף הזה חייב להיות גם במושגי העולם הזה לא מוצלח. כן? והשם חפץ דכאו החולי.
תחת אשר הערה למוות נפשו ואת פושעים נמנע, הוא חלק מהפושעים, והוא חטא רבים נשא ולפושעים יפגיע, כלומר, והוא מחולל מפשענו, מדוכה מעוונותינו, בחבורתו נרפא לנו. עכשיו, כמובן שזה הפרק של הנוצרים, מבחינתם, הנה הוכחה שישו זה המשיח, אבל הנה, מי זה המשיח? נבזה וחדל אישין, איש מחובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנו. הכי מסכן הוא המשיח. באו הקלוויניסטים, אחרי שהנוצרים לקחו את זה עד קצה, ואמרו חבר'ה סטופ, להפך. הכי מוצלח הוא נבחר האל, לא הכי לא מוצלח. כי מה הראיה? כל לא מוצלח יהיה נבחר האל, מה הוא עשה? המוצלח עשה משהו, שמה? האקטיביות שלו בזה שהוא מוצלח. האקטיביות שלה יפה בזה שהוא יפה.
אני חושב שהעולם היום דווקא הוא אנטי-קלוויניסטי. במובן הזה שאם בן אדם יפה זה תמיד מעורר את החשדנות של ה... כאילו אין מצב שיש משהו מהם, נניח מישהי שהיא מאוד יפה היא סתומה עד שלא יוכח אחרת. כאילו כל היפה והחנון, כל התוכניות ריאליטי זה רק מוכיח את זה ש... כל הבר רפאלי ואסתי גינסבורג שצוחקים עליהם שהן מטומטמות זה...
כי לא יכול להיות גם חכמה וגם יפה, כי אז זה משיח, אנחנו נשבור את זה, נגיד, יפה ולא חכמה. אגב, אשתי מצאה את עצמה בסיטואציה נורא מצחיקה, עכשיו היא מחנכת שמינית והבנות שלה נרשמות שירות לאומי, וזה מקום בחורה הבאה, ולא קיבלו אותה. והיא נורא ביקשה בחורה בדמעות שאשתי תתקשר ותדבר איתה. אז היא התקשרה ואמרו לה, מה זאת אומרת, היא לא חכמה. עכשיו היא הבחורה הכי יפה בכיתה. וזה היה נורא מורכב להסביר שהיופי לא בהכרח סותר חוכמה, שהזמינו אותה לעוד רעיון, ואז הם אמרו לה גם שהיא לא התקבלה. אבל כאילו היה מובן מאליו שאם היא בחורה יפה, מה שמה?
שהיא
סתומה.
אז זה בדיוק הפוך.
אבל למה זה מה שמה? כי זה נורא מערער אותנו שיש מישהו גם יפה וגם חכם. נכון? אז... כלומר, מה שיקרה לאדם שהיופי שלו הוא יופי מושלם כביכול, שאנחנו, כל הלא מושלמים, נעמול להוכיח שהוא לא מושלם. איך? נגיד שהוא לא יפה, וזה אי אפשר להתווכח. נגיד שהוא סתום. זה האופציה היחידה שיש לנו. או ננסה לבוא כשהוא גנב, אבל זה כבר יותר מסובך. כן, יש משהו. עכשיו, החסידים המון התעסקו בהעלאת מחשבות זרות. מחשבות זרות לרוב זה שאדם מערר באישה יפה. למה הוא מערר באישה יפה? אמר הבעל שם טוב, כי בעצם זה סוג מסוים של מגע שלי עם האלוהי. האלוהי מופשט, והיופי הוא לא מופשט. כלומר, היופי הוא בעצם איזו שלמות פיזית, שסך כל השלמות שעולה ממנה הוא כבר אינסופי. נכון? למה זה ככה? למה אדם... בשלב מסוים, היופי הזה זה הדבר היחיד שיש לו. בקיום. כי בעצם זה המגע שלו עם האלוהי המושלם והמוחש. עכשיו, בסופו של דבר, היופי הזה גם, יש בו איזה תעתוע, היופי הזה, אומר הבעל שם טוב, בוא תמיר או תתמיר את היופי הזה מאותה אישה אל היופי עצמו. כלומר, תעשה העלאה של המחשבה הזו. עד שאתה חושב על האישה ועל יופייה, תחשוב מאיפה הגיע ליופיה, וזה בעצם יהיה העלאה של המחשבה הזרה. זה תהליך של, הייתי אומר, מדיטציה מסוימת במה זה יופי, ואחר כך איזה קונברסיה, איזה מהפך שמנסה להמיר את היופי הזה ליופי עצמו, להיכל האהבה עצמה. שזה תהליכים מאוד לא פשוטים, ובסופו של דבר, אני רואה שגם בחברת המבוגרים יש נגיד אדם שלא ממלא את תפקידו בעבודה, ויש דבר אחד שהוא מאוד טוב בו. מה? הוא נורא יפה. הכושר השיפוט לפטר אותו יש שונה בתכלית מאדם לא יפה. אדם לא יפה פשוט שהוא גם מזיק. אדם יפה יש משהו אני ראיתי את זה מול עיניי, שבוס היה צריך לפטר אדם עובד יפה, הוא לא הצליח, כי יש משהו בנוכחות הזאת שהיא הרמונית, ולא יכול להיות שהעבודה שלו היא לא הרמונית. לכן פשוט שהוא כן עובד טוב, למרות שכל המאזנים אומרים שהוא לא עובד טוב. אני אספר למישהו שאל לו, זה עובד? שהיה קונב. זה קורה להערכתי עם רבע מהעובדים.
מלא, מלא סוף. כן? כל אחד לפום דרגה דילה. והקושי היה, כי הוא באמת היה לו איזה נוכחות מאוד מרשימה, והוא אמר, לא יכול להיות, המצלמות הראו שהוא גונב, לא יכול להיות. היופי למעשה מתעתע. הוא שלמות מסוימת שמפוררת שלמות יותר גדולה. אז אנחנו היום מדברים על, יש תפיסה שנקראת סבי וובי. סבי וובי זה מונח יפני, זן יפני, זן בודיסטי, שמדבר על זה שהיופי למעשה, כל העבודה זה להמיר את היופי מהיופי השלם אל היופי החסר. כלומר, היופי עולה דווקא מהמקום הבוגר יותר, מהזקנה של היופי, היופי של הזקנה, היופי של החולף. לאתר שהאין סופי נמצא דווקא בשבור, לא בשלם. משהו כמו אין שלם מלב שבור. כי ברגע שאתה מתמלכד ביופי של השלם, השלם בהכרח מחזב. כלומר, את החיסרון שמכיל בתוכו את השלם ואת הפכו בא במידה. עכשיו, כשמספרים לנו, אני חוזר, כשמספרים לנו על אבשלום שהוא בחור יפה, הכי יפה, מה בעצם אומרים לנו באותו רגע? שלדוד אין סיכוי, אה? נכון? לא, בעצם יש פה איזה מבוא שמנסה להסביר לנו, בניגוד לשאול ש... כן, אבל בעצם יש... כן? ולדוד, ששנים שהוא עמל...
אבל גם דוד נמצא כדמות יפה ביחס לשאול.
נכון. כן.
וגם הפסוקים, זה נושא בהתחלה של... התחלתי נושא לדוד לבמה.
אבל אין את ההחצנה הזאת. כלומר, אכן, א', אבשלום הוא בחור טוב. למה הוא בחור טוב? כי הוא מקנה לאחותו. עכשיו מה? זה המעשה מורכב. את המורכבות הזאת, איך אני מפצה עליה? אני אומר שהוא הכי יפה. ובאמת, יש פה מישהו שממשיך של דוד. ממשיך של שאול. אה?
כאילו, יש... הדיון הזה עולה גם כששמואל בא להביא, אז למשוך את דוד, כשהוא מסתכל על אליה, ואלוהים אומר לו, אל תבט ל...
לגובה מראהו, וכו' וכו', כן.
מראהו ולגובה קומתו, כי מהסתירו.
כן.
כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, והפנה יראה ללבב.
כן.
שני, גם שם דוד מתואר כאדמוני יפה עיניים וטוב רואי.
נכון, נכון, נכון. וממילא יש פה כאילו שאול, דוד, אבשלום, הכי יפה, וגם הוא עושה את הפשלה מוסרית, כן או לא, אנחנו סוברים את זה עם היופי הזה. סתכלו בהערה אחת, ואדוניה בן חגית מתנשא למורני המלוך, ויעס לו רכב ופרשים וחמישים משועצים לפניו, אחר כך נראה את הרצים גם לפני אבשלום, ולא הצבו אביו מימיו למור מדוע ככה עשית. למה? אפשר לטעון שדוד יש לו חולשה לגברים יפים ולכן לא עצבו אביו, וגם הוא טוב תואר מאוד ואותו ידע אחרי אבשלום. כלומר, מניח אדוניה בן חגית בתחילת מלכים א', שמכיוון שהיפה הראשון הלך, מי נשאר לו המלוכה? מי צריך להיות? היפה מספר 2. מי זה? אדוניה בן חגית. ש? הוא נולד אחרי אבשלום, הוא בעצם לא ממשיך במידה מסוימת של אבשלום, את היופי של אבשלום. אמרנו אין יפה כמו אבשלום, סקלו רדק פסוק כפי, סמוך לסיפור המרד שמרד באביו, סיפר מה גרם לו זה, כי היה יפה, ובכל ישראל לא היה כמור ונתגעה ביופיו ובשערו, ותשב כן ראוי למלוכה מבני דוד כמו הוא, וחשב, הוא מרד, אולי שמע כי בלב המלך להמליך שלמה אחריו, הוא מרד על אביו בחייו וגנב לב ישראל, בעצם זה סיפור ההכתרה, ובגלחו את ראשו, והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח, כי חבד עליו וגלחו ושקל, את שיער ראשו 200 שקלים באבן המלך. יש לו עוד מאפיין, לא רק יפה, אלא
סוחר.
סוחר? אוקיי, שמה זה אומר שהשיער הזה הוא
סוג של
נזדים,
אולי, כאילו, למרות שלא שמים לב את זה, יכול להיות כאילו כאילו שהוא
מתהדר
בשיער, לא רק בצד היפה, אלא גם וואו, כאילו...
הוא סוחר
עליו מטען
של 200 שקלים ב...
אבל
גם
בקטע אני אומר הרוחני, למי זה...
אה, אתה אומר
הוא מאסטר. כאילו יש כפול, גם היופי וגם האופי.
לא רק יפה, אלא... הוא לא רק בחור יפה. כן,
בעל שיער.
לא, אבל מה אביעד לוקח אותנו שלב הבא? הוא לא רק בעל שיער ולא רק יפה, אלא...
אלא רוחני.
היינו אומרים מאסטר?
גור.
כלומר, למה ברור לנו שלגור צריך להיות שערות או זקן? בוא נשאל את זה ככה, אם אנחנו באים לאיזה מפגש, מגיע יוצינמה מיפן, ואני אומר לכם, חבר'ה, שמרו, יש לנו פה מאסטר זן, שגתי כרטיסים, כל אחד 190 דולר. אתם תתנו או לא, זה חד פעמי וזה, ומי סוזוקי לא היה אחד כזה, ואני אומר לכם, זה מי בושור. למה? עכשיו, בסוף יגיע איזה איש עסקים כזה צנום, נראה כמו יצחק שמיר, קטן כזה. נכון? אנחנו רוצה את הכסף. אבל אם הוא יבוא בלבן, עם גלימה, אלו פה אזור פשטן, עם שיער נושר, ויחף. יש כאילו, יש לבוש לגורו, מה לעשות? נכון? כמו אתה תגיד את הרב, בלי זקה. בסדר, צריך לדעות. לא, גם לרב ליכטר, בסדר. אבל זה לא הרגע הראשון שאני אומר, נכון? השיער, וזה אני חושב נקודה מאוד חשובה, מה שאתה אביעד אומר, זה המקום שיש פה גם מקום של אני לא רק יפה. יש עוד מטען. עכשיו, השיער מנקז אליו המון המון אנרגיה. עשיתי פה איזה מסע קצר, אומר הרמב״ם בהלכות עקום, פרק י' א', אין הולכים בחוקות עובדי כוכבים ולא מדמים להם, לא במלבוש, לא בשיער וכיוצא. השיער הוא מאפיין. העקום הולכים בשיער מסוים, אנחנו לא. שנאמר ולא תלכו בחוקות הגויים, ונאמר בחוקותיהם לא תלכו, ונאמר ישמר לך פן תנקש אחריהם, הכל בעניין אחד מזהיר שלא ידמה להם, אלא יהיה ישראל מובדל מהם, וידוע במלבושו ובשאר מעשיו כמו שהוא מובדל מהם, ומדעו בדעותיו, וכן אומר ואבלי עזכם מן העמים. מה אומרת ההבדלה? לא ילבש מלבוש המיוחד להם, ולא יגדל ציצית ראשו, כמו ציצית ראשם, ולא יגלח מן הצדדים, אלא יחסה הרבה אמצע, כמו שהם עושים, זה נקרא בלורית. ולא יגלח השיער מכנגד פניו, מאוזן לאוזן, ואיניה חפרה מלאחוריו, כדי שעושים הן, ולא יבנה מקומות כבניין החלות של עקום, כדי שכנסו בהם רבים, כמו שהם עושים, כל העושה אחת מאלו, כיוצא אלוקי. אוקיי, אבל ישראל שהיה קרוב למלכות וצריך להישב לפני מלכיהם, והיה לו גנאי לפי שלא ידמה להם, הרי זה מותר ללבוש במלבושיהם ולגלח כנגד פניו כדי שהם עושים. אבל ישראל רגיל, יש לנו תספורת שלנו. ולכן אתה, למה אתם לא הולכים ככה בקוצים פה צהובים ופה קרחת? איפה כתוב? לא. לא, לא הולכים, יהודי לא הולך ככה. כן, הבאת... מה?
פסטניש.
הבאתי פה מאיזה מאמר של הרב ליכטנשטיין שמנסה להוכיח. אף במקורות היהדות אנו מוצאים שמאז ומתמיד הייתה לשיער משמעות מיוחדת. חז"ל דורשים ביחס ליוסף, כי הכוונה שעשה מעשה הנערות וסלסל בשערו. יוסף היה נער בן 17 וסלסול השיער בגלל טיפוח יופי שאפיין נערים לגילו. אנו רואים שטיפוח השיער וגידול השיער היווה מאז ומתמיד מאפיין תרבותי שלא בערי קודש מחצבתו. על כן לענייננו יש לשלול תופעת גידול שיער ארוך בקרב גברים הלכתית וחינוכית. ולכן נוהגים בהרבה ישיבות תיכוניות להעיף את מי שמגדל שיער. למה? מה זה בעצם השיער? מה יש בשיער?
תפיסה
איזה
ביטוי
למשהו אחר. שמה? העצמה של הפיזיות, העצמה של הגוי, נכון? אתה מושך תשומת לב יתרה? מה זה השיער הזה? כן, אצל המקובלים. נגיד ניתן דגש מאוד לאנרגיה של השיער. העולם מחולק לצד ימין וצד שמאל. מי ששייך לצד שמאל מסוכן אם הוא מגדל שיער או מסוכן אם הוא מחלק את שיערו לעולם. אישה שייכת לצד שמאל, צד שמאל הזה משתלם בנישואיה, מגיע לשלמות, ולכן אישה נשואה מכסה את שיערה לרבים, נותנת אותו רק לאיש שלה. זה מה שהזוהר איתן. השיער הוא אנרגיה עזה אצל אנשים עם נוכחות עזה. אבשלום הוא ביטוי לצד שמאל, הוא איזה אנרגיה אדירה, שגידול השיער אצל אדם כזה זה מסוכן. זה מייצר נוכחות, הייתי אומר, על אדמית כזאת, כמעט ניטשה. ולכן, יש משהו במקום לשלוט בכוחות הפראיים שיש באותו אדם, הוא מביא, הוא מעצים אותם, ומסוכן. אומר הזוהר ככה, קח את הלוויים שצריך לתאר אותם ולהמשיכם להתקשר במקומם בקו שמאל, משום שהם מזרע שמאל, מגבורה וצד הדין, וכל מי שבא מצד הדין צריך שלא יגדל שיער, משום שהם הרבה דין בעולם, ולפיכך אישה צריכה שלא יתראו שערותיה לחוץ, וצריכה לחסות ראשה ולחסות שערותיה. ועל כן כתוב בלוויים, כל תעשה לטהרם. ולמדנו שהלוויים אינם עולים למקומם עד שיניפו אותם הכהן, משום שהימין מנהיג את השמאל. שורש השערות הוא מבחינת היוד באור שמסלקת וכו'. נדלג שהשערות הם לשון שערות, שערה בסין, לשון שערה בסמך, לשון נופל הלשון, כי הסתרה אחרה נאחזת במקום שיש חיסרון, וכל מי שבא מצד הדין צריך שלא יגדל שער, משום מה שמרבה דין בעולם. אולם כל זה באותם הנמשכים מצד שמאל, כגון אישה ולוויים, הלוויים בניגוד לכהנים. אבל הנמשכים מצד ימין מסוד קדושה, ולהפך שהשערות הוא קודש, כגון הנזיר שנאמר קדוש יגדל פרע שער ראשו, שזה ההפרש בין קדוש ובין טהור. הקדוש יכול לגדל את שערו כי הוא בא מצד ימין, צד ימין זה כוח בעצם של שמירה, של הגבלה, כוח שנשלט, לאמור הנזיר שולט בכוחותיו, רואה לגדור עצמו במותר, לא בניגוד לכוח של השמאל, זה לא פוליטי, כן, זה פסיכותיאולוגי, הכוח של השמאל מחייב לגדור את העוצמות האדירות הללו. אתם יודעים שלפי הרמב״ם, אישה חייבת לחסות את שיער ראשה ממתי? מהחתונה? ממתי? מהבת מצווה. ממתי המוסלמיות, זאת אלה שאנחנו רואים פה ממול, מחסות את שיערן? חתונה? ממתי? חשבתי על זה פעם? יש גם ילדות, מה מתחתנו? לא.
אני יודע.
נו?
יש להם שהם קבלות
מחזור. שהם קבלות מחזור, אז כולם יודעים שהיא קיבלה מחזור ושמה כיסוי ראש. סופו של דבר אפשר לתת על זה שיעור ארוך, זה לא נפסק להלכה, אנחנו לא פוסקים להלכה שאישה מגיל 12 מקבלת המחזור צריכה לחסות ראשה, אבל אישה נשואה מחסה את ראשה, ולא מצינו אף פוסק שהתיר.
כן, גם אמרנו, נכון, הוא קבל גיל 12 בגלל שאנחנו פשוט אנשים יותר צנועים,
כאילו... כן, כי אם אני אומר מחזור, כולם יודעים, כן, אני מסכים. בכל מקרה, השיער, איך שלא נסתכל, זה מבטא איזה שלמות מטאפיזית, כן? לא רק פיזית, אלא עוד יותר. ולכן יש מקום לחסות את השיער, בסופו של דבר אפילו הכיפה שלנו שלא מכסה את כל הראש, אבל כן נאמר שהפוסקים קבעו שהיא צריכה להיראות מכל ארבע ערובות, מכל צד שמישהו מסתכל עליך צריך לראות שיש לך כיפה, בא לבטא שיש משהו שאני גודר ולא בא לחסות את הקרחת, למרות שזה טריק יפה לאנשים ל-50, אלא זה בא לחסות את האנרגיה שנמצאת, את הנוכחות, האובר הנוכחות שהשיער מבטא, זה סימבול. אוקיי, ויוולדו לאבשלום שלושה בנים ובת אחת ושמה תמר, היא הייתה אישה יפת מראה. בוא נזכר איך קוראים לאחות אבשלום הנאנסת. מישהו מתחתן איתה? לכאורה אפשר לטעון.
כאילו היא מתה שהוא קורא לה הילדה שלו שם הדודה.
ענק, ענק, תסביר, תגיד עוד משהו. היא חיה או מתה? היא סוג של מתה, כי בעצם היא חיה מתה, אף אחד לא רוצה להתחתן איתה. מה התורה אומרת לנו? שמה מחייבים את האנס לישא את הנאנסת. אגב, אני חושב לרגע על השלום בית, מה שהולך שם, כן? את צריכה לחיות עם הנחה שזה כל ימי חייך, זה צד אחד. צד שני, בתוך מרחב שאף אחד לא ייקח אותך, כי אף אחד לא רוצה מישהו שאפשירו אותה מהפריזר, אפשירו לפריזר, ממילא...
טוב
למיטה. לפחות יש לה מישהו. במשך השנים אולי ישכחו את זה, ולפחות היא חיה עם מישהו, ולא חיה לבד. עדיף. קורא אבשלום לביתו תמר על שם אחותו, הדודה הזקנה שנמצאת, דודה תמר, שנמצאת אצלו בבית, בעצם מציב ליד. ואצל אבשלום אנחנו נראה פרק י"ח, מאוד חשוב הצבת היד, איך נקרא היד שאבשלום מציב לעצמו? איך? יד אבשלום. נכון? עד היום. יש מקום שם ליד השילוח, תחת הר הזיתים, נקרא יד אבשלום. מאוד חשוב לו הזיכרון. ותמר בעצם, אנחנו רואים פה משהו ראשון בתנ"ך,
שאדם קורא על שם לצאצאו או לצאצאיתו, על שם האדם החי, כאיזה פיצוי, כאיזה מתנה, זה מה שיש לה, אולי ליצור קשרים מיוחדים בין תמר הזקנה הבלה, או האישה המבוגרת הבלה, שאף אחד לא רוצה לסתה לאישה, לבין התינוקת הזו. טוב. וישוב אבשלום, וישב אבשלום בירושלים שנתיים ימים, ופני המלך לא ראה. תחשבו, ירושלים לא גדולה, אבשלום בחור עם סבלנות. גם לאמנון הוא חיכה שנתיים, נכון? עד שהרג אותו. וישלח אבשלום אל יואב לשלוח אותו אל המלך, ולא אבא לבוא אליו, וישלח עוד שנית, ולא אבא לבוא אליו. אבשלום מאוד מאוד רוצה להגיע אל דוד, מתגעגע. אי אפשר להגיע אל דוד הזקן בלי לעבור דרך מי המוציא והמביא.
זה גם קצת ריחוק, כלומר אם דיברנו על תמר, באותו אופן יש ריחוק
מאבשלום. נכון.
ריחוק שהוא ריחוק כפוי.
נכון, נכון. שצריך לעבור דרך.
שאחר כך זה יבוא לדוד
בהפוכה. ויאמר אל עבדיו, ראו חלקת יואב אל ידי, ולא שם שעורים. לכו והציתוה באש, והציתו עבדי אבשלום את החלקה באש. כן? לכו תראו את החלקה של אבשלום, ו... תציתו אותה. למה?
של יואב.
של יואב, למה? ביקשתי ממנו פעם, פעמיים. הוא לא שם עליי, עכשיו הוא יהיה חייב לשים עליי. מי עוד אנחנו יודעים ששרף חלקות?
גדעון?
שגם היה לו משהו מאפיין בקיום שלו?
שרף.
משהו פה באובר נוכחות של שניהם מהדהד אחד את השני. אבשלום מהדהד לנו את שמשון, איזה גם נוכחות פראית כזאת שברגע שלוקחים לה את השיער היא איננה, וגם במובן מסוים אבשלום מת שהאלה הזאת לוקחת לו את השיער. אין, זה נורא לחשוב את זה, אבל מה שהיה לו, היה לו את השיער, לא את היופי, ברגע שאין לו את השלמות הזאת הוא ממילא איננו. ויקום יואב ויבוא אליו שלום הביתה ואומר אליו, למה הציתו בניך את החלקה אשר לי באש? סוף סוף הוא בא, ככה הוא לא הסכים. ואומר אליו שלום אל יואב, הנה שלחתי לך למור בו עיניו, ויש לך אותך אל המלך למור, למה באתי מקשור? טוב לי עוד, אני שם ואתה יראה פני המלך, ואם יש בי אבון והם איתני. אני לא יכול לחיות בסיטואציה של ספק. אתה רוצה אותי או לא רוצה אותי? אם יש בי אבון ואתה חושב שאני אשם ברצח אמנון וצריך להרוג אותי, תהרוג אותי. אם אני בסדר, אני בסדר, אל תשאיר אותי באוויר. יש חוק בישראל, אגב, אני מבין שהוא לא תקף לכולם, אבל יש חוק בישראל שאסור סתם להכניס אסיר לכן, אני מבין שיש אסירי X, נכון? שלהם מותר לעשות. זה מסוכן. כן? מי יכול להגיד שזה אסיר X? טוב, עכשיו עוצרים לנעל גברות. בלי תהליך משפטי. רגע, רגע, מה קרה? אתה צריך פה לעשות הליך שקוף. בעיניי זה מסוכן שהריבון לא... עכשיו תמיד תהיה טענה, לא, יש פרטים שאני לא יכול לחשוף. זו טענה מסוכנת, אני מבין אותה, אבל היא גם מסוכנת לא פעם, כי איפה עובר קו הגבול? לכן בעצם אומר רב שלום, אם אני אשם תגיד ותעניש, אם לא תשחרר אותי, אל תשים אותי מעצר עד תום ההליכים בלי שום הליכים. ויבוא יואב אל המלך ויגד לו ויקרא אל אבשלום. ויבוא אל המלך וישתחו לו על הפיו ארצה. אגב, רואים שהאלימות משתלמת, שזה מציאות מאוד מורכבת שדוד מכניס את עצמו כמעט במודע. הוא מביא את אבשלום, לא קורא לו. מה עכשיו אבשלום אמור לעשות? לבוא בכוח? היית משאיר אותו בקשור, לפחות היה לו איזה יחסים ברורים. פה היחסים מאוד לא ברורים. האלימות השתלמה לו כי הוא שרף את השדה של יואב, והנה יואב קרא לו. וישק המלך לאבשלום, ועדיין הנשיקה הזאת לא מחפה. יש משהו קר בנשיקה, יש משהו שלאבשלום לא נותרת ברירה. הוא מבין שהנשיקה הזאת חושפת זה אהבה מאוד קרה, ולא הוא יהיה ממשיך. ולכן מה שנותר לו זה להכריז על עצמו כמלך. האם הוא עשה צעד חכם שהוכריז על עצמו כמלך כבר עכשיו? אולי היה צריך לחכות של דוד ילך.
למה השיקה הזאת מתבטאת כמשהו קר?
אין דיבור. יש משהו מאוד מוגבל ביחסים האלה. נכון, כשהוא ימות, בני בני אבשלום, איתנו תתחתיך. ואהבה עצומה, פה אין מילה. יש משהו נורא עילג, נורא סגור, נורא קלור בקיום הזה של דוד.
גם נורא טקסי.
טקסי.
ויש דבר על החבר ארצה, לפני המלך, הלשון מבוטט כפוליטיקלי קורקט כזה.
ואין אין לב, אין לב. יש אנשים שאתה פוגש אותם, הם באמת אנשים מצוינים, בדרך כלל מספיקים המון בחיים. אבל משהו חסר, אין לב. אין לב. ופה יש סיטואציה של מפגש שמשהו נהדר ממנה. ולכן המקום הזה של דוד הוא מקום מוגבל. הוא מקום שבעצם גם הנשיקה הזאת לא פתרה שום דבר. ואנחנו נראה בשבוע הבא את פרק תתווה ואת מרד אבשלום, את כל התהליך שמתרחש בין בהמלכה של אבשלום, המורכבות של דוד, הבריחה של דוד, ההליכה של אבשלום דווקא לחברון, מה קורה שם עם נשותיו ועם פילג שב של דוד. המציאות מאוד כואבת ביחסים הכל כך קשים בין אב לבן, והנבצרות של אב, אם הוא רק היה מדבר והיה אומר לו, אבשלום, איך אני התגעגעתי לך, בוא נהיה ביחד. כמה מחירים אנחנו משלמים על הכלא שאנחנו שמים את עצמנו בחוסר היכולת לתקשר. זה נורא נורא בולט פה. ודוד לבד, דוד מאבד הכל, במקום סך הכל לדבר. לו היה גם מדבר עם אמנון, כל זה היה נמנע. לו היה מדבר עכשיו עם אבשלום, כל זה היה נמנע. אבל משהו בו כבר קלו. אולי הרוח הרעה של שאול עוברת אליו, דרך בת שבע, דרך המעשה הזה של בת שבע. ואנחנו רואים פה אדם שהולך וקורס, וזה נורא, זה מקומם את הלב, זה מרתיח אותו. אנחנו רוצים שדוד יסיים יפה, נכון? דוד מלך ישראל חי חי וקיים, שיסיים יפה, אבל בסוף הוא לא חי ולא קיים. בסוף דוד מלך ישראל דורך.
זה לא הסוף.
זה לא הסוף.
זה נורא מתקשר עם הפרקה במלכים, שבו כאילו המוות הזה בחיים של דוד נורא נורא בולט, ומתיחים בו את הביקורת הזאת. וזה דווקא בת שבע.
כן.
שמתיחה בו את הביקורת הזאת, ואז הוא קם. ונראה שכאילו מהרגע של חטא בת שבע ואוריה, הוא כאילו מת עד הרגע הזה שבת שבע מתיחה בו את הביקורת, ורק אז כאילו הוא מצליח להתאושש מהחטא הזה.
התאושש ואז הוא מת. כאילו, הוא קם, תביא לי מים, וזהו.
כן,
סגור חשבון, הוא אומר לנו, סגור חשבון.
אבל אז הוא בדיוק דואג להמשכת המלוכה שלו.
כן, הרגע האחרון, יפה. יפה מאוד. טוב, אז שבוע הבא בעזר השם נראה את המקום של כל המרד. מישהו רוצה לדבר על זה? בא לכם? מישהו רוצה לקחת את פרק תזיין? אני אוהב שאם לחבר'ה בא, זה ככה זה טוב. מה מתן, מה הורש וזה, זה טוב.
יש לי הרבה דברים על ראש.
לא, דווקא לכל.